תורה עין, סעיף למד א', אומר רבי נתן, בתחילה מעלים את האדם למעלה ממדרגתו כדי לסייע לו, ואחר כך מנסים אותו ועוזבים אותו שילך בעצמו. מה הטעם? כדי שיקנה את המדרגה. אז מה יש פה? יש פה דבר כזה שבן אדם, מה זה מעלים אותו למעלה ממדרגתו? נותנים לו מציאות, איזה מדרגה שהיא לא מדרגה שלו. אני מתכוון להגיד, סתם מביא בתור משל, בן אדם מדבר איתך על מידת הכעס, קורא בספר וקורא לך מידת הכעס וכמה הכעס זה דבר חמור וצריך להיות רגוע והאדם מיושב בדעתו. אז הוא מדבר עכשיו על מדרגת רגוע, 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 מיושב בדעתו, לא כעסן, אבל הוא לא במדרגה הזאת. הוא עכשיו, תביא אותו לאיזו סיטואציה, הוא יכעס. זאת אומרת, הוא לא במדרגה הזאת, אבל הוא מדבר על המדרגה הזאת. זה נקרא שהעלו אותו למעלה ממדרגתו. העלו אותו למעלה ממדרגתו, הוא מתנהג, מתחיל להתנהג על פי הדיבור הזה, לא כועס, רגוע, ועוזבים אותו אחר כך. כשעוזבים אותו, הוא נופל. נופל לכעס. זה הניסיון. מה זאת אומרת זה הניסיון? אני מעלה אותך למדרגה ההיא, ונותן לך להתאמן עליה עכשיו. כמו אופניים, אתה נותן לילד, שם אותו על האופניים, מחזיק אותו קצת ועוזב אותו. הוא מתחיל לתת פדלים, מתנדנד פה לשם, שמת אותו למדרגה שהוא עדיין לא נמצא בה. הוא עוד לא יודע לנסוע על אופניים, אבל נתת לו לחוש את, את ההרגשה הזאת, אז הוא מתחיל לנסוע ונופל. בסדר, יפה מאוד. אז הוא נסע 2-3 מטרים. נסע, אז הוא התאמן על הקטע הקטן הזה, על המדרגה הזאת. עכשיו פעם הבאה תן לו יותר ויותר וכו'. אז קודם כל מעלים את האדם למעלה ממדרגתו, הוא מתחיל לדבר על הנושא, הוא מתחיל לדוש בנושא של עניין של כעס וכמה זה טוב וכמה רגוע, 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 ופתאום תראה אותו בעצמו אחרי זה נופל, תגיד, אז מה, סתם דיברת? זה לא סתם דיברת, זה שם אותו למעלה ממדרגתו כדי שיתאמן על המדרגה, ואחר כך עוזבים אותו שיפול כי עוד לא קנה אותה, והאימון הזה מביא אותו בסוף למצב שזה הוא קונה אותה. כשהוא קונה אותה זה שלו. עכשיו לקנות אותה זה יכול להיות דבר של 25 שנה, של כל החיים, אבל בכל פעם ופעם הוא משתפר. הוא נסע 3 מטרים, עכשיו הוא נוסע 5-10, כל פעם יותר ויותר, ויכול להיות שהוא ייפול פעם בשנה. הוא עוד לא מאומן ב-100. זה אותו דבר בכעס, במידות, בכל המדרגות שאנחנו מדברים עליהן. כי הרי כשאתה לומד עכשיו בספרי רבנו, והוא מדבר איתך על מדרגות כאלה של ביטול, מדרגות של השגת הלקות, מדרגות, אתה עדיין לא בזה. אנחנו נמצאים בבור, למטה, אבל הוא זרק לנו חבל. זה שהוא מספר לך על קיומם של מדרגות כאלה, על מציאויות כאלה, זה נקרא זריקת חבל למקום הנמוך, כדי שתתפוס בו ותתחיל לטפס. עכשיו כשאתה עולה למעלה, אתה מתחיל לחיות את זה במידה מסוימת, אתה יכול להיות דקה ביום, הראש שלך דבוק בקדוש ברוך הוא בביטול, יכול להיות 10 דקות ביום, מצוין, יכול להיות שתגיע ליותר ויותר ויותר וכו' וכו'. וכל פעם זה קצת ועוד קצת, עד שאתה קונה את המדרגה בתכלית. רבי נתן אומר, לקנות את המדרגה של הביטול בתכלית אי אפשר בעולם הזה. אחרי חטא אדם הראשון אין מציאות כזאת, אלא חייב להיות רצו ושוב. רצו ושוב, פעם כן, פעם לא, פעם כן. וזה זה הכיף. העניין הזה של פעם יש, פעם אין, נותן לך בסוף מציאות של יש. אתה בזה, אבל יש לך את הירידה מזה, כי הוא אומר, אם כן יצא מגדר אנושי, יגיע לגדר מלאך, הוא יתבטל. וזה אי אפשר. כל עוד שאתה בעולם הזה. לפני חטא אדם הראשון זה היה אפשרי. כך הוא אומר. אז זה מה שהוא אומר פה. בתחילה מעלים את האדם למעלה ממדרגתו כדי לסייע לו. ואחר כך מנסים אותו ועוזבים אותו שילך בעצמו. ואז הוא קונה את המדרגה. זה נהיה שלו. לא בסיוע. פירוש שכינה, כל דבר השוכן איתנו בתחתונים, והוא מייצג את השם יתברך, את הקדוש ברוך הוא, זה נקרא שכינה. השוכן איתנו. אז הבית כנסת, חז"ל אמרו, בית כנסת שרויה שכינה. כל העניין של הבית כנסת, ספר תורה ותפילות ולימוד תורה, כל זה מסביב, משכין את הקדוש ברוך הוא במקום הזה. יש באוויר רב פה את התחושה, את ההרגשה שיש פה קודש, שיש פה הקדוש ברוך הוא. כי כל המעשים וכל מה שמסביב, אי אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא בלי עולם הזה, בלי מעשים, כי אנחנו נמצאים בעולם הזה, אנחנו צריכים משהו שייתן לנו תחושה של דבר שהוא אין סוף ולא, אין לו שום הגדרה. אני צריך סיוע עם כל מיני דברים שיתנו לי לחוש את ההגדרה הזאת, את הדבר הלא מוגדר הזה שנקרא הקדוש ברוך הוא, האין סוף, הכוח הזה. אז יש את כל העניין, השכינה שרויה שם. אותו דבר כשבן אדם מדבר עם השם לבד, השכינה שרויה אצלו. בבית המקדש השכינה הייתה שרויה, בישראל שכינה שורה. למה בישראל מדברים על השם, מתפללים לשם, הקדוש ברוך הוא נמצא באמונה שלהם, זה נקרא שכינה. וכל המציאות גם נקראת שכינה באמונה שלך. אם אתה מאמין שקדוש ברוך הוא מחיה את כל פרט במציאות, אתה מכניס את השכינה בתוך המציאות, השוכן איתם בתוך תום אותם. עיקר קבלת התורה הייתה כדי להמשיך אל הקוטו התברך למטה, אומר רבי נתן, כי נתאבה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. כשהתורה אצלנו, שכינתו אצלנו. למה משה הביא תורה? למה קיבלנו תורה? כדי שיהיה לנו כלי להמחיש, לממש את הקדוש ברוך הוא בצורה שיהיה לנו אפשרות לתפוס אותו, לחיות איתו, לקלוט אותו. מה התורה עושה? היא אומרת לך את הרצונות שלו, מה הוא רוצה ממך. בתכלס המדרש אומר, וכי אכפת לו לקדוש ברוך הוא מאיכן שוחטים, מהצוואר או מהעורף? אלא למה נתן לנו את המצוות? לא אכפת לו ככה או ככה, אבל כן אכפת לו כדי לצרף בהם את הבריות, לצרף אותם, לזכך אותם, לתאר אותם, שיקלטו את הדבר הזה שאי אפשר לקלוט בלי הכלים האלה. זאת אומרת, באופן עקרוני לא זה העניין דווקא ככה או ככה, אלא דווקא ככה כמו שהוא אמר, כדי שזה יצרף אותך. אתה מבין את ההבדל הדק? בן אדם לא יכול להגיד, שמע, ממילא לקדוש ברוך הוא לא אכפת אם הוא שומר שבת או לא שומר שבת, אז הוא לא ישמור שבת. זה לא נכון. כן אכפת לו שתשמור שבת בדיוק כפי המצוות שהוא אמר וכפי ההוראות שהוא אמר, כי זה מה שיביא אותך לצרף. כי רבנו אומר, זה יביא אותך לצירוף. כי רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא בחוכמתו התברך, קבע שמצווה הזאת תהיה בצורה הזאת ובאופן הזה ובאות הזאת, וכל מצווה זה מצווה, ואיך יהיה, והכל כי ככה שירח חוכמתו יתברך, שזה יביא אותך לדבקות בו ולתכלית. באופן אחר, חיקוי לא ילך. דווקא ככה. אז מה שהמדרש אומר, ואכפת לו הקדוש ברוך הוא מהכן שוחטים, הצוואר והעורף, הכוונה היא שבאופן כללי, בעיקרון, זה לא היה משנה. ככה או ככה. אבל הוא רצה שזה יהיה בצורה הזאת, בדוק, בדיוק בצורה הזאת, שזה הצורה הזאת תביא אותך לעניין הזה שתהיה מזוכח ומצורף. קשה לי להסביר את ההבדל הדק ביניהם, אבל יש הבדל דק ביניהם.
הקושיה,
זה ברור?
ההסבר ברור, אבל הקושיה של המדרש היא קשה.
מה זאת אומרת?
המדרש קשה.
מה?
האמת פרועה שקדוש ברוך הוא תיקן את העולם, את המצוות דווקא ככה ולא ככה, קרואה בחוכמה שלו שזה הדבר.
זה הדבר, יצרף את הבריות. אז מה שהמדרש אומר, וכי אכפת לו לקדוש ברוך הוא מאיכן שוחטים?
המדרש קשה. השאלה של המדרש עצמה, ברור שאכפת לו.
אז הכוונה, כן, ברור שאכפת לו. לתכלית הזאת, לצרף את הבריות, אכפת לו. אבל לא אכפת לו, כאילו, לנוחות שלו. עכשיו אני אכפת לי שאתה תשב פה או פה. כשאני אומר לך, אני רוצה תשב פה ולא פה. יש פה איזה אינטרס שיש לי איזה חשבון אישי שאכפת לי מזה ככה. אז כאילו האנשים חושבים, קדוש ברוך הוא רוצה ככה כי אכפת לו שיהיה ככה ולא יהיה ככה. לא זאת הכוונה. המדרש אומר, לא אכפת לו מאיכן שוחטים. אבל לצרף את הבריאות ככה הוא רוצה שזה יהיה, כי רק ככה זה יצרף את הבריאות. לא שהוא אכפת לו, כאילו אתה עושה לו טובה. אתה לא עושה לו טובה, בשבילו זה לא שום, זה לא משנה אם תעשה ככה או תעשה ככה, זה לא משנה. בשבילו אין שום שינוי. זה הכוונה של המדרש. כי אכפת לו לקדוש ברוך הוא מהיכן שהוא חתים. אז עיקר קבלת התורה הייתה להמשיך אל הכותל יתח למטה, כדי שנוכל לקלוט את הדבר הזה, הפלא הגדול הזה, שאנחנו רק על פי התוצאות שיש פה בעולם קולטים שיש דבר כזה. מבשרי הזה אלוה, מהחוכמה שיש פה בעולם, אני מבין שיש פה איזה חוכמת אינסוף שעשתה את החוכמה הזאת. מהיופי שיש פה, אז אני מבין שיש יופי אינסוף שעשה את היופי הזה. כי אי אפשר לתת מה שאין בך. כשאתה נותן משהו, זה משהו שיש בך. את הכוח הזה. אז כל המציאות וכל הבריאה וכל הפלאים וכל מה שיש ומה שיש בענייני רגש ואהבה וחסד, זה יש לו. באינסוף אבל. בצורה של אינסוף. אי אפשר לקלוט את זה. קיבלנו את התורה, רבנו אומר, התורה עם מידות, גבולות, צמצומים, פרשיות, מילים, הכל מסודר בצמצומים, להקטין לך את הדבר הזה לצורה שתוכל לקלוט את זה, להיות איתו, להיות בקשר איתו. כי נתאבה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים, כשהתורה אצלנו, שכינתו אצלנו. כי התורה זה ההשתקנות שלו אצלנו, דרך התורה. גם דרך כל המציאות. אבל רבנו אומר, בתורה זה המדרגה הכי גבוהה של הגילוי האלוקי. כי פה אתה רואה את החוכמה, את השכל. השכל שמראה לך את המערכות הנפשיות של כל המציאות, כולל האדם. אז רואים את החוכמה האלוקית בתוך זה, את הרצון שלו, את המצוות שלו, הרצונות שלו, שגם בהם יש חוכמה. למה ככה ולא ככה, ולמה דווקא ככה וככה. שזה יעשה את העניין ויביא את התכלית. לעומת זאת, אתה יכול לקלוט את הקדוש ברוך הוא גם בכל המציאות, מתוך המציאות. רק רבנו אומר, מתוך המציאות, אל תהיה דבוק כל כך שמה, כי זה מקום של הסתרה הרע. יכול לקבל בלבולים הבן אדם שמה, ולהגיע למקומות לא טובים. בתורה זה נקי, זה מזוכח, זה טהור, משם תיקח את הקדוש ברוך הוא, תתקרב אליו. בשורשו גם הכוח המכריע המונע לקבל האור ולטובה גדולה. אמרנו, יש כוח המושך שמושך אל הקוד שאתה יכול לקלוט אותו, ויש כוח המכריע, הטבע, הפרעות, הדמיונות, התאוות, שאומר לך, עזוב, תן לי עכשיו פה, אני בעניינים האלה. זה כוח המכריע שמרחיק אותך מהקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר שבשורש גם הכוח המכריע הוא לטובה, כי על ידי זה יוכל האדם לקבל את האור בהדרגה ובמידה, שלא יהיה בחינת ריבוי השמן שגורם כיבוי האור, הנר. אמרנו שלתפוס את הקדוש ברוך הוא, לקלוט אותו, זה מעל הכוחות של האדם, מעל החושים, מעל המוח. המוח יכול לקבל פיצוץ כשהוא יתפוס מה זה. להישרף. אז חייבים להביא את זה בצורה של טפטוף. איך נוצר הטפטוף הזה? מאיר לך ומסתלק האור. אני מדליק את הפנס, את הפרוז'קטור העצום הזה, לשבריר שנייה ומקבל. מה קרה? קיבלת את האור ולא הזיק לך. קיבלת את האור, קלטת אותו לשבריר שנייה, קלטת, הבנתי מה זה. ונעלם. מדליק לך ומחבא. מדליק ומחבא, מדליק ומחבא. זו הצורה. ככל שהכלים שלך כבר נהיים יותר כלים שיכולים לסבול את האור, ההדלקה והכיבוי הם בתדירות יותר גבוהה. תשים לב מה אני אומר, לא הרבה זמן יותר האור דלוק. אם אני משאיר את האור יותר דלוק, יותר מהשבריר שנייה, שורף את האדם.
כל אדם.
כל אדם, כל מדרגה, אי אפשר. רק מה אני יכול לעשות? אני יכול לעשות, לשנות את התדירות של הכיבוי וההדלקה. למשל, אדם שקשה לו לסבול, אני מדליק לו את האור לשבריר שנייה, אני נתתי רק דוגמה שבריר שנייה, נגיד מיליונית שנייה, ומקבל לו אותו חצי שנה, שלושה חודשים, שנה, שנתיים, חודש, יומיים. מה גם מדליק לו זה עוד פעם למיליונית שנייה ומקבל. זה התדירות שהוא מקבל את האור ונכבה לו. וזה יושב לו בדעת, בונה לו כל הערה כזאת, בונה לו את הכלים, מהזקת אותם, בונה לו אותם, לפעם הבאה לקלוט את ה... כאילו שאתה מספר לבן אדם הפתעה, אז את ההפתעה אתה מביא לו את זה בקטנה. בחמס והולך, אז הוא שורח מזה, אבל בסדר, שמעת, הבנתי משהו, בסדר. פעם הבאה אתה מסביר לו את זה יותר. אז לאט את מתיישב לו, ההפתעה מתיישבת לו, ולא מבהילה אותו, מפילה אותו. כשהכלים נבנים יותר, המרחק בין הדלקה להדלקה היא יותר קצרה. התדירות היא יותר גדולה. זה נקרא תדירות, נכון?
כן.
עד שאתה יכול להגיע למצב, נדלק ונכבה באותה מהירות. נדלק נכבה, נדלק נכבה, נדלק נכבה, במהירות הזאת. כשזה במצב שנדלק נכבה במהירות כזאת, זה מצב שהוא כל הזמן דלוק, כביכול. והוא לא דלוק. אבל מבחינתך הוא כל הזמן דלוק, כל הזמן יש לי אור. כי המיליונית שנייה שהוא מקובע אור, זה לא משפיע עליי. אני לא מרגיש בחיסרון הזה. ככה מכניסים לך את הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר רבי נתן, הכוח המכריח, המונע, החושך, המניעה שמונעת אותך מהקדוש ברוך הוא, זה כל החיים והאיסורים והבלבולים שבאים לנו בתדירות, תלוי בתדירות שהאדם יכול לסבול, הוא לטובה גדולה. כי על ידי זה יוכל האדם לקבל את האור בהדרגה. שלא יהיה פינת ריבוי השמן שמקבל את האור, את הנר. רק התדירות משתנה לפי איך שנבנים הכלים שלך לאט לאט. וזה הירידות שלנו, וזה הנפילות שלנו, וזה הבלבולים שלנו, וזה האיסורים שעוברים לנו בחיים. הם החושך. רבנו אומר בתורה סמך-אי, שהחושך, האיסורים, הם אלה שמפעילים אותך לקבל את האור. זאת אומרת, לרוץ לכיוון האור. להתקרב לאור. החושך, האיסורים, המצב הלא נעים הזה של איסורים, גורם לאדם כמה, לפי כמה הוא יכול לסבול. כל עוד שהוא יורד יכול לסבול את האיסורים, אז הוא יושב בשקט וסובל. אבל כשהוא מגיע למציאות שהוא כבר לא יכול, אז הוא בעצמו מקבל כוחות לרוץ אל האור בלי לפחד. כי הרי האור מפחיד יותר. האור, הריבוי אור הזה, זה קשה לסבול את זה. אז בן אדם מתרחק. זה שעם ישראל אמרו למשה, לך דבר אתה עם השם, תגיד לנו מה הוא אמר, אנחנו נשמע ממך, אנחנו לא יכולים לראות אותו, לדבר איתו, לשמוע אותו פן נמות. אנחנו לא יכולים לסבול את ההערה הזאת. גם הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך עד בעם, תודיע להם, לבעל יארסו, לך עד בעם, לבעל פן יארסו. לך תעיד בעם, במילים שלי, להתרחק מההר בקבלת התורה. שלוש פרסאות, שלא יתקרבו יותר מדי, שלא יישרפו מההשגה הזאת. לראות את הכוח האלוהי פתאום עושה איזה דבר, שהם ראו בעיניים דבר שאי אפשר לעמוד בזה. אז הם התרחקו, עמדו מרחוק. כתוב, והעם עמד מרחוק, ומשה ניגש אל האלוקים, אל הערפל. אשר שם האלוקים, בתוך החושך, בהסתרה. אז העניין הזה של הירידות והעליות, המציאות הזאת, זה מצב מצוין. זה המצב שבונה לך את הכלים לאט לאט, תקבל את האור בהדרגה. עכשיו, האיסורים, רבנו אומר, הם נותנים לך בגלל שאתה רוצה לצאת מהאיסורים, ולצאת מהאיסורים זה להיות קרוב לאור. זה מרחיק את האיסורים. למה מתרחבת לך הדעת? כשאתה קרוב לאור, אתה קרוב לשכל אינסוף, לדעת, אז כשאתה קרוב אליו, מתרחבת לך הדעת. אז כל האיסורים וכל העולם נראה לך בדיחה. אז כבר לא, אז לא שהאיסורים מתבטלים, אבל זה נראה לך בדיחה. אז העוצמה של האיסורים מתבטלת. יש בן אדם, למשל, שיש לו בעיה כספית מסוימת. הוא יכול להיות שהוא כבר במצב שהוא מוכן, שבראשו להתאבד, מרוב צער. כשאתה מרחיב לו את הדעת, מגדיל לו את הראש, הוא מסתכל על זה, הוא צוחק. לא שהחוב שולם, החוב נשאר, אבל הוא צוחק. זאת אומרת, האיסורים התבטלו לו. זה נראה לו בדיחה. מה זה לא בדיחה? בן אדם שעומד לצאת מהעולם ולהשאיר את כל הבעיות פה מאחוריו, להיות מודאג מנגיד חוב. תגיד בן אדם חס ושלום שהרופא אמר לו עוד שבועיים אתה טס, יש לו חוב, ייתכן שבשבועיים האלה הוא יישב ויתחן את החוב הזה בייסורים? זה בגלל שהדעת שלו קטנה, אבל כשהדעת שלו מתרחבת, האינפורמציה, המידע שלו גדל, הנקודה הזאת שהוא יוצא מהעולם, לא מזיז בכלל החוב. אז ככה לגבי הכל, כשאתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, מתחבר לקדוש ברוך הוא, הדעת שלך מתרחבת, זה נקרא מוחין דגדלות. אז הכל נראה לך כלום, אז האיסורים מתבטלים. אבל רבנו אומר, אבל היות ואי אפשר להיות כל הזמן דבוק משום ריבוי אור שהמוחים שלך לא יכולים לסבול, אז זה רצוב השוב, אז עוד פעם אתה נופל מהדבקות, אתה נופל מהדבקות, מתרחק מהאור, שווים האיסורים. ככה זה עובד. מחמת שהאפר הוא בבחינת, הוא בחינת ענווה ושפלות, האפר, התכונות שלו, עובדה, כולם דורכים עליו, כולם, והתכונה שלו היא למשוך הכל אליו, כוח המשיכה של כדור הארץ, של האפר, אז התכונה הזאת זה שפלות, ענווה. אם כן, התכונה של ענווה למשוך את כולם אליו. אדם שהוא ענב, כולם אוהבים אותו, כולם באים אליו, כולם מדברים איתו, כל אחד יכול לפתוח את הלב לספר לו, הוא ענב. אדם שהוא משהו, פחדים ממנו, אתה לא יכול לפתוח את הפה, את הלב לפניו, לספר לו את הסודות שלך, אתה מפחד להתבטאות, לך תדע מה הוא יעשה עם האינפורמציה הזאת. אבל ענב, כולם פותחים את הלב ונשפחים לפניו, זה כוח המושך. אז בחינת ענבה ושפלות שיכול למשוך אליו ולקוט, על כן שם נעלם חיותו התברך יותר. הרי השורש של כוח המשיכה זה הקדוש ברוך הוא, שהוא הכוח המושך את כל המציאות, כולם שואפים להתחבר אליו בחזרה לשורש, אז הוא הכוח המושך. אז כשהוא נתן בהפך את התכונה הזאת של הכוח המושך, זאת אומרת הוא שם את החלק מחוכמתו שם. חיות אלקות במדרגה גבוהה מאוד נמצאת ביסוד האפר. הכל היה מן האפר, כל המציאות שנמצאת מעל כדור הארץ היא יצאה מתוך האפר.
זאת אומרת שעיקר האלוקות בארבע יסודות היא באפר?
כן, זה השכינה. הכל היה מן האפר, הכל צומח מהאפר, הכל הולך על האפר. כוח המשיכה, אני לא יודע אם בכדורים אחרים יש כוח המשיכה כמו שכדור הארץ, אולי יש גם אפר של כאילו כדורים אחרים בחלל, הכוכבים אחרים, אני לא יודע מה מידת כוח המשיכה שם. אבל בכל אופן פה על הכדור הזה, שזה, זה איפה שחיים בני אדם, זה מרכז, זה מרכז היקום. כי אנחנו, אם אין אני, אין כלום. הלל אמר, כשהלל כאן, הכל כאן, הלל לא כאן, שום דבר אין כאן. במשנה, באבות. אז כשאנחנו נמצאים, איפה שאנחנו נמצאים, זה המרכז. זה לא מרכז שתיקח מטר ותמדוד לצדדים, הגעתי למרכז. לא העניין, המרכז, המרכז בתכלית של העניין, התכלית של העניין, איפה שאני נמצא, זה העניין. על כן שם כוח המושך של כל הדברים, בתוך ההפך, כי שם יש יותר ניצוץ אלוקי, שהוא הכוח המושך הרציני, אז שם יש את הניצוץ, זה הענבה. לכן, אדם שהוא ענב, אצלו נמצא יותר אלקות, בתוך הלב שלו יותר שכינה, יותר אמונה, יותר תורה. זה הבסיס, ביהדות זה הבסיס של הכל, ענב. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם, אז הוא קיבל תורה. אברהם אבינו אמר, אנוכי עפר ואפר, זה ענבה? פחות ממדרגת משה. דוד המלך אנוכי תולעת, זה גם ענבה, אני סך הכל תולעת, בסדר, אבל תולעת זה גם משהו, אפר זה גם משהו. אברהם אבינו אמר, משה רבנו ואנחנו מה? כלום. זה המדרגה הכי גבוהה. עכשיו המדרגה הזאת, הכל נשפח עליו, כל התורה, כמו שהגמרא אומרת, הוא ממדבר מתנה. מי ששם את עצמו כמדבר לדוש, התורה ניתנת לו במתנה, השכל נופל עליו במתנה. תראה למשל בחוכמה בגויים, החוכמה בגויים היא לא קשורה לענבה, להפך, הוא מקבל פרס גדול והוא מפורסם, הוא מקבל שם והוא יושב על הכיסא, ולהפך, הוא מקבל כבוד גדול והוא לוקח את הכבוד לעצמו, ואני המצאתי ואני ואני ואני. ביהדות זה לא הולך. הבסיס, אתה יכול להיות ענק בתורה ומכיר משהו, סידי רום שמחזיק בו את כל מה שאפשר להשיג, נשארת סידי רום, אין לך שום, אין לו שום ערך ואיכות, אלא אם כן אותו תלמיד חכם ענב, יש לו את המידה הזאת, יש לו מידות טובות, התורה יכולה לשכון שם. בלי זה, אז הוא גאון, תגיד, והוא יודע לצטט, והוא יודע גם להגיד פירושים יפים, והוא הרבה דברים, אין סוף דברים, אבל זה לא זה. ביהדות, הבסיס הוא המידות הטובות. בלי זה, זה כאילו, בוא אני אביא אותך עכשיו למסעדה יוקרתית שמנה עולה $200-300. אני אביא לך מנה, אי אפשר לתאר איך היא נראית, מה טעם שלה. אבל אני אביא לך אותה בצלחת מלוכלכת. אתה לא תאכל את זה. לא תצליח לאכול את זה. אבל אני אביא לך מנה פשוטה בצלחת נקייה, בסדר. כשאותו אדם הוא לא ענב ויש לו מידות רעות, כי אם אין ענבה יש מידות רעות. יש אגו ואני וכל מיני. כשיש מידות רעות, זה הוא מגיש לך את התורה בתוך צלחת מלוכלכת. אתה לא יכול לאכול. הוא ידבר, 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 יופי, איזה יופי של דברים, אבל כנס מפה, יצא מפה, לא ישפיע עליך ולא ישנה אותך ותשאר כמו שאתה. אז זה לא שווה. זה הבסיס ביהדות, הענבה. עיקר השינה, אומר רבי נתן, לנוח מהמלחמה שיש בין הכוח המושך לכוח המכריע. כבר אמרנו, המלחמה הזאת בין שני הכוחות היא יוצרת מציאות. המלחמה בין אור לחושך יוצר מציאות שיהיה אור וגם יהיה חושך. ברגע שאחד מהם יקנע, אין לא אור ולא חושך. זה הזייגל שרבי נתן הביא, השעון הישן של פעם, קפיץ ימינה קפיץ שמאלה, זה נותן את התנועה סיבוב של השעון, צריך ירידות ועליות, ירידות ועליות. אז השינה שאנחנו הולכים לתת מנוחה, היא לעשות מנוחה בין שני הכוחות האלה שיש לנו בתוכנו, הכוח להתקרב לטוב, להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתקרב לאמונה, להתקרב לאמת, ומצד שני הכוחות שמושכים אותנו בדיוק לצד ההפוך. אתה מתעייף, זה מתיש. יש כאלה, וזה טעות לעשות דבר כזה, שמהתשה הזאת הם מחליטים לוותר על המלחמה. זאת אומרת, הוא מבטל את עצמו לצד הקל להתבטל אליו, לרע. וזהו, הוא נהיה אדם רע. אז אין לו כבר מלחמה, אבל הוא נהיה אדם רע. יצר לב האדם רע מנעוריו. זה לא צריך הרבה עבודה. להיות רע זה בטבע, הבהמה נבראתה, הבהמה, גוף האדם, הוא נברא בנטייה לגשמיות. במושגים האנושיים, במושגי העולם החייתי, הבהמי, זה נקרא לגיטימי. אצל בני אדם זה לא נקרא לגיטימי, אנחנו קוראים לזה רע. כשבעל חי רואה את השני באמצע האוכל אוכל, ובא הולך ושורט אותו ונושך אותו וחוטף לו את האוכל, זה לגיטימי אצל בעלי החיים. זה לא רע, הוא הצרדות. אצל בני אדם אנחנו על זה מכניסים לבית סוהר, למה? זה רע, מה פתאום אתה גונב? זה שלו, הוא יושב ואוכל, אתה לא יכול לקח לו את הפרנסה שלו. וכל שאר הדברים החייתיים והבהמים, זה לגיטימי אצל בעלי חיים, אבל אצלנו זה נקרא רע, במושגים של בני אדם זה רע. אלא אם כן, בני אדם החליטו לחיות כמו בעלי חיים, אז בסדר. אז זה נהיה לגיטימי גם. לא בכל הדברים, יש דברים שהם לא מוכנים לעשות את זה לגיטימי, בענייני כסף. זאת אומרת, אל תיגע, רק אל תיגע בי, תעשה מה שאתה רוצה. אל תיגע לי בכסף. אז חוץ מזה הכל לגיטימי, מה שאתה רוצה תשתגע. הכל בסדר. קוראים לזה, תממש את הפנטזיות שלך, את הדמיונות שלך, איך שאתה רוצה, רק אל תיגע באף אחד. אז זאת אומרת, אין כוח לעמוד במלחמה הזאת בין כוח המושך, כוח המכריח, כוח המושך שרוצה להימשך לקדושה, להיות בן אדם. אתם קוראים אדם ולא אומות העולם קוראים אדם, אמרו חז"ל, כי יש לכם תורה, זאת התורה אדם. אדם, זה אדמה לעליון. אני משלים את עצמי כמו הקדוש ברוך הוא שהוא מושלם בטוב, בחסד, באהבה, באמונה, כל המידות הטובות. זה נקרא כוח המושך לקדוש ברוך הוא. אני רוצה להתקרב להיות כמוהו, אני באמצע, אני בכוח הבחירה באמצע בין הבהמיות לבין אדם, אדם העליון, הקדוש ברוך הוא. אז אני יש לי נטייה לפה לפה. עכשיו המלחמה הזאת, זה לפעמים בן אדם מתעייף, אז הוא מחליט לזרוק את עצמו לצד ההוא ולהפסיק את המלחמה. זהו, זה, אז הוא בצד ההוא. אז יוצא בסדר, יוצא מופסד. הוא גמרנו, הוא החליט לחיות כמו בהמה. זהו, זכותו. יש כוח בחירה חופשית, בחירה חופשית. תעשה מה שאתה רוצה. העיקר שלא תזיק. רק הוא לא מבין שברגע שהוא בוחר להיות בהמה, אז הוא כן מזיק לאנושות. איזה משקל. יש טוב מול רע במשקל. ככל שיהיו יותר בעלי חיים בעולם, יותר מבני אדם, עוד 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 עוד, אז הם יהיו הדומיננטים, הבעלי חיים. אתה מבין?
ממש, אתה מדבר
בזה. ממש, הם ישלטו. הם ישלטו בעולם. מה זאת אומרת הם ישלטו? החוקים שלהם ישלטו בעולם, החוקים של בעלי החיים. עכשיו כבר הם שולטים בעולם החוקים שלהם, לא? כך בעלי חיים, תראה איך הם חיים, כך. אלה שהולכים על שתיים, הם מגיעים ל... אז כשזה יהיה יותר ויותר ויותר, זה יהיה הכוח המשפיע בעולם, באנרגיה, באוויר. אתה מבין? ולהפך, אנחנו צריכים לתרבט את האנושות, לעשות אותה יותר אנושית, יותר בן אדם. בן אדם זה חסד, זה אהבה, זה שמחה, זה אמונה. עד שנגיע למדרגה שהנביא אומר, מלאה הארץ זהה את השם, וגר זאב עם כבש, וגדי עם נמר ירבץ, ונער משחק עם פתון, נחש. הם ביחסי ידידות, כי מלאה הארץ זיעת השם. הבני אדם יגיעו לכזאת אנושיות, לכזאת להיות אדם, שהם יהיו הדומיננטים. האנרגיה האנושית תהיה דומיננטית, שהיא תושפע גם על הבעלי חיים. להפך, את הבעלי חיים אנחנו נרים לרמה כזאת.
הרב, אם עכשיו למשל אנחנו, כן?
לרמה אנושית, שהם התנהגו בשלום, גר זאב עם כבש.
מה זה למשל, עכשיו אני מתעורר ביום אחד בעולם כזה, ככה. עשו לי קפיצה דרך פאק, אני מתעורר לעולם כזה. איך זה נבדל מההרגשה של כזה יום רגיל בעולם הזה שלנו? מה ככה היה הדברים
שהכי בולטים? קח את הדוגמה שלך היום, שאתה עובר מקבוצה לקבוצה. בשעה מסוימת אתה נמצא במקום שלומדים תורה, ויש לך איזו הרגשה מסוימת. בשעה אחרת אתה נמצא במקום ששם יש את התחרותיות, להשיג, למצוא חן בעיני המנכ״ל, אז כל הזה. תגיד לי את ההבדל, בהרגשה. אז זה ההבדל שיהיה בין כשכל האנושות תהיה מקום שכיף לחיות בו. אין לך את הפחד שנמצא בתת ההכרה. יש לכל אדם פחד בתת ההכרה מפגיעות, מנזקים. הוא יודע שהמצב שיכולים לזל לו בכל שנייה ושנייה. אז הפחד וההרגשה לא נעימה הזאת נמצאת בלי שבן אדם ניזוק. רוב האנשים לא ניזוקים, לא כל יום נאנסת מישהי ולא כל יום שודדים מישהו, כל יום כן, אבל לא את כולם. אבל יש לאדם את הפחד הזה, ויש לו הולך ברחוב, ויש לו מה שיעבדו עליו פה ובחנות ובמחירה, בקנייה ובמוסך וברופא, אין סוף. אז זה הרגשה לא טובה, זה לא גן עדן, זה לא חיים מאושרים. אבל כשיגיע המצב הזה, במלאך זיעת השם, כולם יקלטו שהקדוש ברוך הוא המלך, הכל בלס, רגוע, שלם. תשמע, יש התקדמות בצורה אחרת לקראת הבעלי חיים, להניש אותם מלשון אנוש. הקימו להם מספרות לבעלי חיים, לפן, מייפיפים אותם. בוטיקים עם עניבות עוד לא שמעתי, אולי כן, אבל עם בגדי חורף כאלה שיהיה נעים לחתול. בתי חולים, אמבולנסים לבעלי חיים. מה, פעם אחת הייתה צפירה ואני לא ידעתי מה זה, והוא רעש, ובתוך על האלונקה היה כלב זאב. אתה צוחק, יש בית חולים שלוקחים לשם. אז אחד שהיה שם סיפר לי שהוא היה עמום, באו לחדר מיון והאלה פתחו את הדלתות בריצה לחדר מיון, והוא מסתכל על האלונקה, רואה כלב. בסדר, תנו לחיות לחיות. זאת אומרת, בסדר, מתחילים להתנהג יפה גם עם בעלי חיים, זה טוב, אני לא אומר שזה לא טוב, אבל לא הפוך, שהבני אדם מתחילים להיות חברים של הבעלי חיים. אינטימי. יש מציאות כזאת. הם יורדים למדרגת הבהמה. וזה התורה שאומרת. כל הזמן שאומרת, תיזהר, לא לרדת, כי זה הכוח המכריח. אז הוא אומר, זה שבן אדם רוצה לישון, לנוח, נמאס לו מלחמה. אבל המלחמה היא המציאות, היא מייצרת את המציאות הזאת. המלחמה שלך בין העצבות לשמחה, היא מייצרת את השמחה, שיהיה לך שמחה. אם לא יהיה ירידה מהשמחה, לא יהיה לך גם שמחה. אז יש פעם יורד, פעם עולה, פעם צבוע, ככה. זה טוב מאוד, זה מייצר, נותן לך לחוש את הטעם של שמחה. אבל אם כל הזמן בדם בשמחה, כל הזמן, זה יהיה כאב בעיניו, המצב של שמחה, וכבר לא יעשה עליו רושם השמחה. צריך את הירידה בעלייה. אז הוא אומר ככה, המלחמה שיש בין הכוח המושך לכוח המכריח, שם בחינת גוף ונפש, חלק הרוחני, החלק הבהמי, אדם הרי מורכב מבהמה ואדם, אדם אל עליון, הנשמה, חלק אלוקי ממעל, ומהמת זה צריכים את השינה, שאז הגוף נח מתאוותו, ואז יש נייחה למוחין, שהיא הנשמה. אבל עיקר השלמות, שהנשמה תהפוך את הגוף לכוח המושך. את הבהמה תעלה למדרגת אדם. שהגוף שלך, וזה כמו שאמרנו גם ישפיע על המציאות של הבהמות והחיות שיש בעולם. שהגוף שלך הבהמי יהפך להיות מנומס. מתנהג יפה. הגוף. אתה מאמן אותו. שיתנהג יפה. שידבר בנימוס. שיכבד את הזולת. כל הדברים הטובים. זה נקרא להעלות את הגוף שהוא בהמה לדברים שהם נגד המציאות הטבעית שלו. אתה ראית פעם, אולי מישהו ראה, אני לא יודע, אני לא ראיתי, כלב שראה איזה כלב רעב בצד, לקח חתיכה מהמנה שלו, הלך אליו, עשה איתו חסד, אמר לו תפדל, תאכל בתאבון. נראה לי אתה רעב, לא אכלת כמה ימים. זה לא מציאות של בעלי חיים. המציאות, שמעתי שאומרים על החסידה, שנקראת חסידה כי היא עושה חסד עם חברותיה. יכול להיות שיש בעל חי כזה. אבל האדם צריך להרגיל את הגוף שלו שהוא לא, אין לו נטייה כזאת. הנטייה של הגוף לעצמי, אני אגו. קח את עצמך ותהפוך את עצמך לנשמה, לאדם שהבעל חי, הבהמיות שלך, תעשה חסד, מצוות, מעשרות, מצוות גמילות חסדים, אהבת הזולת, מה שהתורה אומרת, כל הטוב שהתורה אומרת, זה לקחת את הבהמה, להרים אותה למדרגת אדם. אז זה מה שהוא אומר פה. עיקר השלמות, שהנשמה תהפוך את הגוף לכוח המושך, כדי שיקבל גם הוא אורו יתברך ויזדקך. גם הגוף יקבל את אור השם, יהיה אדם. אדם זה אור השם. הנשמה, חלק אלוקי ממעל. עד כאן תורה עין.